ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
דמני שלא סיימנו את סימן זין, נכון? מתגלה בכנסת ישראל צבעה עצמי, הולכים הכוחות ומתפתחים, הולכת ושר על החוכמה, הגבורה, היושר והתארה הפנימית. הולכת האומה ונבנית, מתקנת היא לגאולתה, גאולת עולמים. פורחת היא ביפעת תפארתה. מתוך המון גלי הצורות העוברים עליה מכל הגויים, מכל הקבוצות, היא מכניסה הון רב, דעה ומעוף הבטה למרחקים. ומוסיפה את הצדים התיאורים שמבחוץ על רכושה העצמי. קינת עם מתגברת, הכרת עצמותה מתגדלת, היא יודעת כבר שיש לה ארץ, שיש לה שפה, ספרות, שיש לה צבא, היא התחילה להכיר במלחמת עולם זו, ועל כולם יודעת היא שיש לה אור חיים מיוחדים, שהם מאתרים אותה ומאתרים את העולם כולו על ידה, ועל ידי כל זה יחד יודעת היא את חוסנה כי עוז לה באלוהי אמת. אז ראינו שמתגלה בכנסת ישראל צבעה העצמי, הולכים הכוחות ומתפתחים. כי כנסת ישראל באמת יש לה הרבה צבעים, הרבה מאוד צבעים. יכולים להסתכל בעמוד קופים זין. כנסת ישראל היא מגלה בכל חלפות הזמנים אחת מהצורות הרבות שבאורותיה מורדים. והעתיד שלה הוא ההתפשטות המוחלטת של כל האורות, שכל אחת שימשה תקופה מיוחדת, שהאירו בה כולם בבת אחת, ובתפארת הכללית הזאת תאיר על פני תבל. ולא פחות ממה שהיא כוללת בקרבה את ההופעותיה שהתגלו על ידה בתקופות שונות, היא כוללת בה גם כן את ההופעות אשר התגלו בעמים שונים על ידי גרמתה. בין בגורם קרוב, בין בגורם רחוק, בין בהופעה גלויה, בין בהופעה נעלמת. וכל מה שהוא נבדל ממנה ומנוגד לה אינו כי הוא נראה כך ביותו מופרד במקור כללותה, אבל בשום הכל להופיע בה כאחד כבר תוכנה העצמי שכל עולם הוא מתאחה בה. ועתידים כל הנביאים אומרים שירה בכל אחד, שנאמר כל צופה יכנסו כל יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. אז הנה ככן, כנסת ישראל היא מגלה בכל חליפות הזמנים אחת מהצורות הרבות שבאורותיה המורבים. יש לה המון אורות, ובכל זמן, בכל תקופה, היא מתגלה איזה, מגלה איזה פן. והעתיד שלה הוא יהיה חידוש במה ש... כל אורה ששימשה באיזו תקופה מיוחדת לא יאסף עוד אורך ושימשך והיה השם אלוקייך לתפארתך. ובתפארת הכללית הזאת תאיר על פני תבל. זה קשור לתפארת שעליה דיברנו בפעם האחרונה, שהיא פורחת ביפעת תפארתה, כי באמת הולכת ומופיעה פה יפעת תפארתה כללית שהיא כוללת את כל האורות בבת אחת, אבל לא פחות ממה שהיא כוללת בקרפה את הופעותיה שהתגלו על ידה בתקופות שונות. בתקופות שונות היו גילויים של כנסת ישראל שהיא גילתה אותם בעצמה. כנסת ישראל גילתה אותם בעצמם, כלומר זה התגלה על ידי עם ישראל. כי כנסת ישראל בראש ובראשונה היא נשמת האומה, והיא מתגלה כשהאומה מבטאת את חייה ונאמנת לתכונתה עצמית, כי אז כנסת ישראל מתגלה על ידי עצמה, מה שמתגלה בקרבה. אבל לא פחות ממה שהיא כוללת בקרבה את הופעותיה שבתקופות שונות התגלו, אבל היא כוללת גם כן, כוללת בה גם את הופעות אשר התגלו בעמים שונים, לאו דווקא ישראל. ובעמים שונים היא יכולה להתגלות על ידי כל מיני צורות, בין גורם, על ידי גרמתה, גורם קרוב, גורם רחוק, הופעה גלויה, הופעה נעלמת. יש סגנונות חיים שמתגלים בעמים שונים על ידי גרמתה, לפעמים בצורה גלויה, השפעת היהודים שמשפיעים על התרבות העולמית, זה הופעה גלויה, לפעמים זה מגורם רחוק, שיהודים משפיעים על רעיונות ומונחים, גלגלים, פושטים, נפשים צורות ומופיעים בעמים שונים על ידי גרמתה, בגורם רחוק, דווקא בגורם ישיר וקרוב, אבל באמת היא כוללת את הכל. כנסת ישראל, הרב אומר את זה בשמונה קבצים, כמו שהיא נשמת ישראל, באמת כנסת ישראל זה נשמת העולם, ואין לך, כמו שגם מתחילתו, אין לך תנועה בעמים כולם שלא תמצא דוגמתה בישראל. אז כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, באומה הזאת משפט תמצית זו באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה ותולדתה ואמונתה, אבל באמת הכל זה משפעה. כל דבר טוב שיש בכל מקום בעולם, בעומק העניין, או בגורם ישיר, או בגורם עקיף, בגורם גלוי, או בגורם סמוי, כנסת ישראל גם משפיעה באופן נשמתי סיגולי, הכל ממקורה. וכשתשוב להופיע בתפארת הכללית, אז כל מה שהופיע אי פעם יופיע בריכוז בבת אחת. מתגלה בכנסת ישראל צבע עצמי שכותב הרב אצלנו, והולכים כוחות ומתפתחים. זאת אומרת, המופע עד אתה הרבה גילתה כנסת ישראל את עצמה בצבעה הלא עצמי. על כל פנים, השפעות מאוד משמעותיות וצורות של תרבויות ועמים ודתות ורעיונות ורוחות ותנועות ומעדות, זה הופעות כלליות שבמאות ואלפי שנות השנים האחרונות לא מתגלים כל כך על ידי ישראל. זה קשור למה שלמדנו ומדי זוכרים בארץ ישראל ג', ששם הסתכלנו שם למהלך האידאות, ששם הרב אומר שהאידאה האלוהית מעין למקום איתן ברחבתה של אידאה הלאומית ישראלית אחרי גלות העם וחובה למקדש, התנסה בכל משך זמן הגלות מעל לגבול כל גוי מיוחד, הם אומרים שאיפת הצדק המוסרית, המדע העיוני והשכל הנקי, החוכמה הנאצלת ממושת, ומשם תשלח קרני אורה מעטים שרובם האיכותי חודר בעולי יעקב. אבל האידאה האלוקית הזאת היא באמת, אפשר לקרוא לה שורש הנשמתי של כנסת ישראל, וההופעות האלה שמופיעות בכל מקום בעולם זה הופעות כנסת ישראליות שלא בצבעה עצמית. אבל מתגלה בכנסת ישראל צבעה העצמי, הולכים הכוחות ומתפתחים, והולכת שווה לה בצורתה הישראלית, בהופעתה הלאומית הישראלית, החוכמה, הגבורה, היושר, מטרה הפנימית, הולכת האומה ונבנית. תגידו, גם בתקופת הגלות אז הופיע כנסת ישראל בצבעה עצמי, גם שם בשורות שקראנו עכשיו בשניות האחרונות, עיקר קרני האורה רובם האיכותי חודר בעולי יעקב על ידי אור שרידי קדומים, על ידי פליטת מורשת התורה ושיעורי השפעת הנבואה ברוח הקודש. אבל כן, זה נכון. מכל מקום, כל זה מה שנקרא שכינה בגלות, וגם צריך לשים לב שרובם האיכותי חודר בעולי יעקב, ורובם הכמותי לא חודר בעולי יעקב. שלא לדבר על זה, שמה שאמרנו פה עכשיו, דעת עצמי שכנסת ישראל, כנסת ישראל, זה נכון, זה חלק מהאסון, אבל הגדרת המושג כנסת ישראל כל זמן הגלות, זה כללות נשמות ישראל. זו הופעה של כנסת ישראל. אבל כנסת ישראל, שהולכת ושווה לה, צבעה העצמי, הולך ומתגלה בצבעה העצמי, זו כנסת ישראל שמוגדרת אחרת. היא מוגדרת ככנסת ישראל, כאידיאל הישראלי השורה באומה כולה, העושה אותה לחתולה אחת בכל דורותיה. זו כנסת ישראל שמתגלה לא ככללות נשמות ישראל בלבד, אלא כנשמת האומה. הייתה שכינה בישראל מבחינת רוח החיים בגוף האדם, אבל רוח החיים בישראל זה מתי שעם ישראל הוא חי ולא עם ישראל מת, כי מת חורבן הבית, עם ישראל הוא מת, יצא רוחנו יותר ראשנו, נשארנו רק אנחנו גוף בלא נפש וכו' וכו', ועכשיו אנחנו מחכים לתחיית המתים. מתי לתחיית המתים? אומר הגר"א שיקים אותנו לעם ונחיה לפניו. אבל כל זמן הגלות, אז אולי קוראים לזה עם ישראל, אבל זה לא עם. התורה קוראת לזה ואני אקניעם בלא עם. מאבדת האומה את צורתה כאומה, כי כשמלכה בשריה בגויים, אז זה לא עם. כי חברה ולא מסגרת ממלכתית מדינית, זה במקרה הטוב עם בדרך, במקרה הפחות טוב מה שהיה עם ובתהליך הריקבון שלו. מתגלה בכנסת ישראל צבע עצמי, אותה הופעה ייחודית שכנסת ישראל שואפת להופיע בזמן אחד ובמקום אחד בכללות כל אורותיה, כפי שהם מופיעים בדרך האומה הישראלית ממש, בחומריותה, ברוחניותה, תולדתה, באמונתה, זהו צבע עצמי. וזה הולך ומתבטא במה שהולפים הכוחות ומתפתחים. כי שבלה חוכמה, גבורה, היושר, מטרה הפנימית, דיברנו על זה פעם קודמת, בשביל להבחין בזה שהולכת ושבלה חוכמה, גבורה, היושר, מטרה פנימית, אתה צריך אחד משתיים, או להיות בעל ראייה כמו של הרב, או ללמוד את מה שהוא כותב פה. לדעת שהוא צודק. אז אבל יש בזה גם היגיון, אם אתה פשוט רואה שעם ישראל הולך וחי, אז זאת אומרת רוח החיים שבו שבה אליו, רוח החיים ששבה אליו, אז זה ודאי שזה העיר רבתי העם, רבתי בדעות, כל הכוחות, כל המדרגות שאיבדנו בד בבד עם חורבן ועם כל שלבי ההתנבנות של תקופת הגלות, אז הם בהכרח ישובו אלינו עם התחייה. אז ברור שזה מה שחוזר אלינו, החוכמה, הגבורה, היושר, בטהרה הפנימית. זה הולך ושב, בוודאות. כי הולכת האומה ונבנית, מתקנת אלי גאולתה, וגאולתה גאולת עולמים, כמו שדיברנו, זה גאולת הנצח, גאולת כל ההוויה כולה, כל העולמים כולם. ופורחת היא ביפעת יפרתה, כי האורה הזאת של הוויה לך השם לאור, יומר בלגעת נדיפותך, זה מה שהולך ומופיע. שורש הנשמה של כנסת ישראל, שזה התורה במובן העליון של תפארת ומתן תורה, זה מה שהולך ומופיע. התורה כשורש נשמת, כנשמת שורש נשמת האומה, או כנשמת כנסת ישראל. ועכשיו כשאנחנו בתהליך של תחייה, בתהליך של יציאה מקבר הגלות, אז מתוך המון גלי הצרות עוברים עליה, מכל הגויים, מכל הנפוצות, היא מכניסה הון רב, דעה ומעוף הבטה למרחקים. הוא מוסיפה את הצדדים התיאוריים שמבחוץ על רכושה עצמית. ולפי הנוסחה הידועה של גדול קידוש השם מחילול השם, של מה שלא מחסל, מחשל, גם בכלל ישראל, גם זה כמו שמן הסתם אתם מכירים, ממהלך האידאות שהרב מסביר, שכל תקופת הגלות, חשקת הלילה היא שגרמה להרחיב את חוג הרעיון של האדם ביפו עין השמיים מים מכוון קץ לעולמיהם, וחשקת חורבן בית ראשון לסילוק השכינה העליונה, הידיעה האלוקית מתגלות בעוד אוצר החיים של האומה, היא שגרמה להרחיב את אופק המחשבה של האומה ולהדנה בנסיעת עין למרחקים. מה זה נסיעת עין למרחקים? כל מיני רעיונות ואופי התנהלות חיים בהתאם לכך, שבכל תקופת האור הגדול של הנבואה והשראת השכינה של בית ראשון היו בלויים, ובטילים כשרגע בתיארה. עכשיו זה מתחיל להתגלות, לפרט את מה שהגנוז ובלוע בזיו אורו של הכלל כולו. למשל, הלימודים הגדולים והעמוקים מתפרצים למעלה מהחושים והגבלות בנושאים דעם למרחקים. כל אותם הגדולות של חיי העולם הבא ותחיית המתים וחיי הנצח בכלל, בכל חליפותיהם ושינויי צביוניהם, אלה אשר היו מקודם כעניינם של יחידי סגולה בתקופת התנ״ך, בתקופת הנבואה, לא שלא ידעו שיש עולם הבא, ולא שידעו שיש שכר בעונש, גן עדן וגיהינום, ידעו, אבל זה לא היה השפה המרכזית שהניעה את חיי החברה. התורה לא מדברת על זה. אם בתנ״ך זה נזכר, זה ממש דרך אגב, אבל אתה לא אמור להתקין את עצמך בפרוזדור כדי להתכנס לטרקלין. מעולם לא שמעת על הרעיון כזה לפי משה רבנו, ומסתבר ששמעת על זה שיש תחיית המתים, כי כתוב מנחה שוכב עם אמותיך וקם. אבל היה צריך מן הסתם דורות רבים עד שיבואו חז"ל ויגידו באומץ פסוק בצורה כזו, ויגידו שזה מה שאמר לך משה רבנו, וכל מי שכופר בתחיית המתים מהתורה, אז שלוש נקודות. אבל הרעיונות האלה ודאי בלויים, הכל ליקא מידי דלא רמיזא באורייתא, ומכל מקום המון המון צריך לעבור, והמון התפרטויות של המושג שנקרא רבי עקיבא צריך להופיע על מנת שמשה רבנו ידע את מה שהוא היה כתב בתורה שלו. ותקופת החושך היא הולכת ומפרטת המון תכנים כאלה, וזה נסיעת עין למרחקים, כי עולם הבא זה רחוק ותחיית המתים זה רחוק, והאיכויות המוסריות האישיות שהן נצרכות כדי לבנות את האיכויות הרוחניות, שבכלל המילה גם רוחני לא מופיע בתורה, הוא בקושי מופיע בתנ״ך. אין רוחני ואין חומרי, המון דברים אין בתורה, המון, זאת אומרת, אין בהבנה הפשוטה של התורה. אבל מכל המון גלי הצרות עוברים עליה, מכל עוברים כל הנפוצות, היא מכניסה הון רב, דעה ומעוף הבטה למרחקים. מה שהלך והרס אותה, הרס את מארג החיים הבריא, הלכתחילי, האדיר, של קידוש השם המלא בהשראת הנבואה, השכינה בישראל, גרם לה למעוף הבטה למרחקים, כמו שראינו. ועכשיו שחוזרים הביתה ועומדים, הולכים ומתכוננים להופעת יפעת התפארת במילואה, אבל זה כבר תפארת במילואה, כי כוללת התפארת לא רק את האור כמו שהיה בבית ראשון, או אפילו מיעוט האור שהיה בבית שני, אלא את כל האורות שהיו בכל הדורות, וגם האיכויות שבתקופת בית ראשון היו נעלמות, כיום הן גלויות, נחלת הכלל, נחלת כל החברה, נחלת כל ההמון. ובזה יש איזה רווח, יש איזה שלמות. בית שלישי זה לא שחזור בית ראשון, כל שכן שזה לא שחזור בית שני, אלא זה קומה שמעולם לא הייתה כמוה, שלמות שמעולם לא הייתה, כי היא כוללת את הכל, את ההוראה הכללית, את ההוראה הפרטית, את המבטים החיים המלאים ואת המבטים הרחוקים התאומים שחשקת הלילה עם כל הבחייה שלה הוסיף עליו. אז היא מכניסה הון רב, דעה ומעוף הבטא למרחקים. גם במובן פשוט, כי בכלל זה לא מקרי, אחרי שדיברנו על זה, אם לא דיברנו, אני אומר עכשיו, אבל זה לא מקרי שאין כל כך הרבה דיבורים, אם בכלל, בתורת משה, אז בגדול היא לא מדברת על העתיד. בקטן היא ודאי מדברת, זאת אומרת, בגדול איכותי היא ודאי מדברת, בראות של ראשונה היא מדברת על העתיד, מה שאומרת ששם השם זה יהיה אשר יהיה. אבל מכל מקור, היא לא מדברת, והיה באחרית הימים, נכון, בראש הערים, ניסה מגבעות, וכל מיני נבואות ישעיהו. זה לא נמצא בתורת משה, בכל פנים. זה לא הנקודה, לא עושה רושם, זה הדבר הראשי שמעניין אותה. מעניין אותה הרבה יותר שצדק צדק תרדוף, וכל מה שאתה צריך לעשות, אלה חוקים משפטים אשר תשמעו לעשות בארץ, זהו, מדובר שם על עתיד קרוב. על עתיד מיידי. והנביאים הראשונים גם הם כאלה פחות או יותר. על עתיד כמעט בכלל לא מדברים, הם לא מדברים על מצוות כמו משה, ולא אומרים מה לעשות, אבל הם מספרים על עצמם. הם מספרים על ספרי היסטוריה. זהו דבר השם. מה שהיה, שופטים, יהושע, שופטים, שמואל, מלאכים, דקל, עכשיו. אפילו לא עתיד קרוב, עכשיו. או מה שהיה. לפני זמן לא רע. ונביאים אחרונים, בעד בבד עם הסתלקות השכינה, אז מתחילים לדבר על מה שיהיה, מה שיהיה, מה שיהיה. וככל שהם יהיו יותר אחרונים, עוד יותר מה שיהיה, עד שאתה מכיר שבכל שמבין על מה הם מדברים, כמו שרד שאומרים בתחילת ספר ספריה, הכל שם משלים, ולכתבים מה הכוונה. כי זה מהותי, כי כשאתה חי טוב, אז אתה לא נוהג לשאול מה יהיה. השאלה הזאת, מה יהיה, זה כשהמצב הוא לא טוב, אז אתה אומר, מה יהיה. אבל באמצע חתונה אתה לא אומר, מה יהיה. אבל היו תקופות נוראות וארוכות, ואין קץ למי הרעה, ששם כל הזמן אמרו מה יהיה. ואז ענו מה יהיה. כשהחיים הם לא טובים, אז אתה מתעניין במה יהיה. אז תחזיק מעמד, כי יהיה. כי ברור שיהיה, ויהיה טוב. ואחר יהיה טוב, אז גם עכשיו טוב. מכל התקופה הזאת שהתרגלו לדבר על מה יהיה, עכשיו שחוזרים אל מה הווה, זה הרבה יותר גדול מאשר מה יהיה. זה עדות למצב הרבה יותר תקין, הרבה יותר אידיאלי, מהמצב שבו אתה מדבר על מה שיהיה. ומכל מקום, אתה מלא עושר של הידע של מה שיהיה. זה ודאי חבות והיקף ושלמות הרבה יותר גדולה. זה שאתה לא מדבר על מה שיהיה, לא בגלל שאתה לא יודע, לא בגלל שאתה לא מתעניין, אלא אתה יודע, התעניינת, והכל ברור, והכל עובד. אז היא מכניסה הון רב מכל גלי הצרות העוברים עליה, מכל הגויים, מכל הנפוצות. היא מכניסה הון רב דעה ומעוף הבטא למרחקים. כי לסגל בתרבות את ההתבוננות הרחוקה, אז התקופות הקשות יצרו לנו את זה, יצרו את התכונה הזאת של להרים את המבט, כשאתה לא יכול לסבול את מה שמתרחש, את מה שאתה רואה בהישג ידך, אז אתה מוכרח לשאת עיניים מרחוק כדי לקבל כוח, ועל ידי זה נצבר הרבה מאוד כוח. אבל חוץ מזה היא מוסיפה את הצדדים הטהורים שמבחוץ על רכושה עצמי. ישנו עוד אידיאל, לא רק בנתה בנו המצוקה וזוועת החיים במחשך ההיסטוריה את היכולת של הבטא למרחקים, ישנו רעיונות אמוניים ובכלל יכולת של הכללות מושגים רעיוניים ומבנים נפשיים, ערכיים, תרבותיים שלא היו לנו בכל התקופות הקודמות, עד רבה, כתוצאה מרחבת רווחת החיים. אבל חוץ מזה יש עוד אספקט, מה שכולכם מכירים, שלא יצאו ישראל לגלות, אלא כדי שיצטרפו עליהם גרים, יתווספו עליהם גרים, וגרים, כל מיני גרים יש. יש גרים ויש גרים. עמוד בגימי יכולים להציץ, הרבה נשמות מתחות בין האומות שוות לכנסת ישראל בעיקרת דמשיכה. חיל גויים תוכלו ובכבודם התיימר. והרבה הנשמות האלה זה נשמות, זה סוג של גרים, אבל אני ארוץ קדימה ואגיד לכם שכלול בכלל נשמות ששוות אל עם ישראל זה גם רעיונות. גם רעיונות, גם מודלי חיים, גם שיטות, גם מדעים, טכנולוגיות, כל כוחות החיים בכל ערכיהם, מפמליה של מעלה ופמליה של מטה, כל אלה הם גירים, כוחות שצריכים להתאמע בעם ישראל, לעבור איזה תהליך עיכול כדי שיתאימו לנו, כי לא איך שזה נמצא בנקודה שמשם זה בא, זה בכך איך זה צריך להיות לנו, בכך זה לא צריך להיות לנו, כי צריך להיזהר מזה. זה בדיוק הפסקה שלא המשכתי לקרוא לכם אותה, זה יוצא לנו הרבה צרות. איפית הדמשיכה הזאת זה מושג קומפלקטיבי, כמו שאתם יודעים, זה הופך להיות מחלה, הספיגה של הנשמות הרבות ששוות לעם ישראל. באמת הנשמות האלה נקלטו בעם ישראל לכל אורך תקופת הגלות, רק עכשיו שחוזרים לפה, אז זה הופך להיות כמו שאתם מכירים את המדינה החבילה שלנו, שאומרים שזה מקום משוגע. אז זה כמו הסיפור הידוע של הרב שבא אליו אחד ואמר שהוא עוזר פה את הארץ ולא יכול לסבול את הארץ וכו'. לא נמשיך לתאר את דברי המרגלים על כל פנים הזה. אז אב אמר לו, לא אמר לו כלום, ותוך מינו לא נגלגל אותו שיחה וסיפר לו שיצא לו להיות פעם בדובלין. היית פעם בדובלין? דובלין זה עיר קיט, עיר נופש, יש שם יענות מרפא. אמר כן, וואו, איזה מקום, אני לא זוכר איפה זה דובלין, שם בפרוציה באיזשהו מקום. על כל פנים, אמר כן, איזה מקום מדהים, איזה יופי, הכל נקי שם. זה אומר, תשמע, אני הייתי שם, אי אפשר לסבור מה שהולך שם, כולם שם חולים, כולם שם חולים. אף כוף, מה אתה מדבר? הם באים חולים מכל רחבי העולם בשביל מעיינת המרפא שם. פה, חוזרים הביתה, אז כולם פה חולים בשביל להתרפא. אז על כל פנים, חוזרים פה הכוחות, חוזרים פה הכוחות, שלב ראשון, עד שהם מתארגנים, עד שהם מסתדרים, עוד איך שאתה בקבר, אז לא יודעים שאתה סובל מפיגור מסוים, לא יודעים שאתה קצת משותק, המון דברים. על כל פנים בקבר כולם נראים בסדר, אבל כשאתה קם, אז פתאום מתגלה המון דברים לא בסדר. אז כל עוד היינו בגלות, לא הכרנו מה זה רוצח יהודי, שבת אני רוצה, אנס יהודי, קיצור, בכלל מה עושה יהודי בבית כלא? בסדר, יחדיה, היו כמה כאלה. לא, יכולת להכנס בבית כלא אחד עם יהודי? בטח שלא, שלא לדבר על שאר הדברים. נו, ברוך השם, כיום יש לנו הכל, כל מה שצריך. והרי מקלט עוד יהיו, תבין. אז זה המהלך, זה המהלך. כיוון ששווים לחיים, אז מוסיפים כל מיני כוחות שנקלטו בנו, ונקלטו בנו והיו צריכים להיקלט בנו, כל דבר שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי האמורי. ומזה למדנו עיקרון, ששלא לדבר על הפסוקים הפשוטים שמדברים שם בחזקאל, שכגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. וזה בניגוד למה שכתוב בפסוקים, עכשיו לא זוכר, קודמים או אחר כך, בפרש כמה, כגויים אשר סביבותיכם עשיתם. שאומרים חז"ל על סתירה הזאת בתוך יחזקאל, שגם תוקנים שבהם לא עשיתם, גם קולקלים שבהם עשיתם. זה מנהג יהודי ידוע, מאוד מחבבים את הגויים, במיוחד גם קולקלים שבהם. אז זה לא בסדר, אבל את זה כולם יודעים, שזה לא בסדר לנהוג כמו הגויים או קולקלים. אבל צריך לזכור שזה גם לא בסדר שאתם לא מתנהגים כמו הגויים המתוקנים. והתנ"ך מצפה מאיתנו להתנהג כגויים המתוקנים. לא רק התנ"ך, גם התורה. והיה כי תבוא אל הארץ וירשת וישבת בה ואמרת אשים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיך. אז התורה מצפה ממך ללמוד מהגויים אשר סביבותיך ולהגיד גם אני רוצה כמותם, זה המצב המתוקן. אז לא רק זה שאתה אמור ללמוד מהגויים המתוקנים, אתה אמור ללמוד גם מהגויים הלא מתוקנים. כי כל דבר שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי הרוב, אין בו משום דרכי האמורי. האמורי זה לא גוי מתוקן, זה דבר שאתה צריך להשמיד, להשמיד את האמורים שניהם. אז עמים שצריך להשמיד אותם, מכל מקום, זה לא בטוח שאין בהם דברים שאתה לא צריך ללמוד מהם. ועלול להיות דברים מתוקנים, מעמים לא מתוקנים. וזה מכלל הגרים. היא מוסיפה את הצדדים הטהורים שמבחוץ, שבחוץ יש כל מיני חוץ, חוץ ורצוץ וחוץ פחות גרוע, אבל מכל מקום המון צדדים טובים שהלכו ונקלטו באומה הזו לכל אורך הדורות הקשים שחיה שם בחוץ. היא מוסיפה לחושה עצמי, נצל את ההזדמנות תפוס קצת סדר פרצוף של דרשן, רב דרשן, לכבוד פרשת השבוע, כמו שכתוב, פרשת שבותיהם, השבוע שלנו, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מסביר הרב קוק, שהביטוי הזה של עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, זה לא, אין כוונה לעם סנופ, שהוא, לא, אין לו קשר לגויים, הוא לא מהם. אלא לעם תמצית, לעם שהכישרון הבסיסי שלו זה לספוג את הכל, את כל מה שיש בגויים. איך נגיד בצורה גסה וברורה ומפורסמת, ישראל באומות כלב באיברים. המשל הזה ביסודו אצל רבינו, הוא בא להגיד איך עם ישראל הוא חולה, רב חולאי מכולם, לכן חולינו נזר ועבונתנו זבלם. אבל למשל זה כולל את התפקוד של הלב שהוא סופק את הדם האחור מכל האיברים, הוא מחמצן אותו ומזרים אותו חזרה לאיברים בצורה מתוארת. וזה משל אלוקי כמובן, כמו כל דברם זה עומק המושג של עם לבדד ישכון וגויים לא יתחשב. זאת אומרת, זה עם בדד כמו לב, הוא גורם שהוא סופק את הכל, את כל האיכויות שנמצאות. זה קשור מה שאמרנו, שכנסת ישראל כולל את ההופעות שהתגלו בעמים שונים על ידי גרמתה, והיא תמצית ההוויה כולה, והיא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית, כמו שהרב כותב פה, והיא סופגת. ועם ישראל יש בו איזו ספיגה של מה שיש בכל מקום בעולם, מציון מכלל יופי, והדברים מתאבדים בקרבו באיזה עיבוד פנימי מקביל למשל של החמצון, שהמערכת הלב והריאות מחמצנת את הדם, ובזאת מתהרת ומזרימה שוב את הדם לכל האיברים כולם. היא מוסיפה את הצדדים התיאוריים שמבחוץ על רכושה עצמי, כי זה המהות של העם הזה, שהוא באמת סופג את כל מה שיש בו, הוא סופג מבחוץ. אבל כל מה שהוא סופג מבחוץ, זה התכונה הכי עצמית שלו. כי הוא באמת השורש הפנימית של כל מה שיש בכלל בכל העולם כולו. אם כי בפועל, על רכושה עצמי עלול להצטרף עוד המון דברים. המון, המון דברים. זה תמיד היה ככה. נעם לוודאי לשכון עוד באמת עכשיו, זה נאמר על ידי בלעם. אז זה כבר היה נכון אז, אם כי בלעם הזה, אז הוא רואה עד סוף כל הדורות כנראה. אבל מכל מקום, זה כבר העם אז, וכל הזמן זה כך. אבל כשעם ישראל שב להיות עם חי, ובולט לעין כבישותו, מתגלה בכנסת ישראל צבעה עצמי, אז זה מתבטא עוד יותר. אז מה שמתרחש עד אתה באיזה צורה היקפית, נשמתית, מדולדלת, כשכינה בגלות, פה זו שכינה חוזרת למלוא כוחה, לכוח החיים, חטוב וגבוש, איתן והמוצק, כמו שהוא מופיע, אז הוא מופיע בעוצמות, לאין שיעור יותר גדולות. ומה אנחנו רואים בעיניים? שבזאת, כל כך ברור של כל מה שהרב כותב פה בשורות הקודמות הוא נכון. כי קנאת עם מתגברת. מה זה עם ישראל חי? במה אתה יכול לראות שהעם הזה שב לתחייה? וקנאת עם מתגברת. מה זה קנאת עם? קנאת עם זאת אומרת תודעה לאומית. המושג של תודעה לאומית זה תודעה, זה מושג שבעומק העניין הוא ההבדל בין חיים למוות. הוא ההבדל בין עם ישראל חי לעם ישראל מת, לעם ישראל בגלות, עם ישראל בגאולה. קנאת עם, תחושה שאנחנו עם. כי כמו שהזכרנו מקודם, הם יקניוני בלא אל כי יסוני באבלם, ואני אקניהם בלא עם. כל תקופת הגלות זה מצב של אין עם. אין עם, זאת אומרת, כל מה שנשאר מהעם זה בצורה דתית, זאת אומרת, בתפילות, תחזן הימינו בשוחד שלנו לחמין, בני בית המידת, במה בימינו, שנה הבאה בירושלים הבנויה. זה השרידים שנשארו בתודעת העם, זיכרונות מעבר, תקוות לעתיד, ואומץ להחזיק מעמד בהווה, זה הכל. אבל לא נשאר כלום מבחינה ממשית. מושג של גאון שנבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב, גאון יעקב אשר היה בצלע, מושגים רחוקים, לא מציאותיים. במה אתה יכול להיות גאה? במה? מסבירים לך, תהיה יהודי, הוא נובלס אובליס, הוא צריך להיות הופעה יהודי, לא קורע ולא משתחווה. כל הכבוד, זה ממש גאווה גדולה. שהמן עומד וכולם קוראים מתחבים, יהודי הוא גאה. זה טוב, יהודי גאה, בגלל שקיבל לחינוך חבץ קריטו, אז יפה. או חינוך רשר הירשיטו, גם יפה, אבל זה פתטי. אתה מבין איזה השפלה אינסופית, במציאות הכללית, בתוכה, אז נשאר שם איזה יהודון ברור. אבל זה המצב של עומק המושג, המצב של ויבואו בכל הגויים אשר באו שם וחללו את שם קודשי ויבואו להם עם השם אלו ומרצו יצא כי כבוד שמיים תלוי בכבוד ישראל ולא ספק. וכאשר עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים ודתיהם שונות מכל העם מקיצו, וזה השיח הבינלאומי ביחס אליהם, אז זה חילול השם שאין כמותו. אין כמותו. השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זוכר אדום רגליו. אבל קנאת עם מתחילה להתגבר. המצב הנורא מכל זה כשאתה מדבר על תודעה לאומית בחברה הישראלית, היהודית, לא מבינים על מה מדובר. האצבעות מדלפות, במקרה הטוב, עצבנות, ברחבי השולחן ערוך, מחפשים איפה כתוב שם סעיף על קנאת עם. לא מוצאים. ואפילו מחפשים בשס, בקושי מוצאים. מי שידע לחפש מספיק טוב ימצא, אבל לא יודעים לחפש, אז לא מוצאים. אבל זו העמדה הנפשית, כי זה ממש מושג, לא ברור. זה עומק חילול השם של המוות. זה מה שהגר"א מתאר, איך שהכל נרקב, עד שבסוף גם תלמידי חכמים נרקבים. הריקבון הוא מתבטא בנקודה הזאת. אין תחושת עם. מאוד מבינים מה זה אדם, מה זה יהודי, מה זה עם. זה תמון ניסטר. זאת אומרת, לא כל מוח סביל דה. והתחל שזה גם סיבה שהניסטר הוא ניסטר, כי הניסטר הוא שייך רק לאנשים שמבינים מה סכנתם. ואלה שלא מבינים או לא מרגישים, א', הם חסומים, הם לא, בכלל, לא אמורים בכלל להתעסק בספרים האלה אף פעם. אבל אם הם ינסו, הם לא יבינו טוב. גם כאשר הם יעשו את שאר הכשירים הנצרכים לעניין. כי כל המציאות הזאת היא מציאות רחוקה, לא מעולם הזה, מציאות נשמתית שכבר לא מכירים אותה. אבל הנה, כיום היא מתחילה להופיע. תגידו, לא כל כך רואים אותה. טוב, הרב כבר רואה אותה, ויש המון אנשים פשוטים שהרב רואה שהם רואים. על כל פנים, בתרשים זרימה, בצורה סטטיסטית, לאין שיעור יותר אנשים כיום מבינים מה זה תודעה לאומית, ומה זה מציאות ממלכתית, ומה זה מציאות מדינית, ויכולים לחשוב במושגים כאלה, מה שראה המון שהיה בעבר. תגידו שזה לא יציב, נכון, יש לזה ups and downs, זה נכון, ומכל מקום, בזה הכל תלוי. קנאת המתגברת, ואת בבד עם הכרת עצמותה מתגברת. הכרת עצמותה כאומה. הנה, היא יודעת כבר שיש לה ארץ. ארץ זה ארץ, כמו ששרים, ארץ של העם. זה לא ארץ שלך, ארץ זה לא שלך. לאדם פרטי אין ארץ. אדם פרטי אפילו יהודי. אין אדם ארץ ישראל שלנו, דל אדמון בארץ ישראל. טוב, א', אפילו כתובה אי אפשר לחתום על בסיסי, למרות שהתוספות מביא את זה בתור אבא אמינה. אבל בסדר, כל הכבוד לך, שיש לך דלת עמוד, בסוף תיקדר שם. זה יש לך לנצח. אבל זה לא... דבר זה לא במנוע משמעות של המושג ארץ. ארץ, אני יודע דבר קיצוני, כי אני קיצוני לאומה. וזה משהו אחר. אבל עכשיו... קנאת המתגברת, הכרת עצמותה המתגברת, היא כבר יודעת שיש לה ארץ. והארץ, ארץ ישראל. זה ארץ של ישראל. יש לה שפה. גם לאדם פרטי אין שפה. כי שפה זה לעולם כמו הלשון ראי הנפש. קולמוס הלב, אומר בעל חובות הלבבו. השפה ראי הנפש קולקטיבית. יש נפש קולקטיבית, יש שפה. אין נפש קולקטיבית, אין שפה. יצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא עז. זו הגדרה הלאומית. הלאום תמיד מוגדר בשני הפרמטרים. ארץ ושפה. שפה וארץ. שני הגדולים שהיו במריבה, אחד רב נגד השני, השני לא רב נגד הראשון, רבי יעקב עמדן ויונתן אייבשיט, הם שניהם כותבים את אותם דברים באותה תקופה, שבזכות שעם ישראל ישוב לדבר בעברית, בלשון הקודש, תהיה הגאולה. ברור, והנה, תחיית השפה, עם ישראל, זאת אומרת, השפה אף פעם לא מתה בשוטים. בין תלמידי החכמים, אבל בחיים היא לא הייתה. והנה, האומה יודעת שיש לה שפה עברית, דבר עברית. ספרות, מתחילה להופיע פה ספרות. הספרים הלאומיים, זה כבוד לנו שאנחנו נכתוב בעברית ונכתוב... ספרות משלנו. טוב, זה לא שרה מאושר יותר מדי מהתכנים של הספרות הזה, עוד יבוא פה פסקאות פה לאלן, אבל ושוב, זה כמו הסיפור על הארץ הזאת, שהיא לא נראה, תלוי באיזה עין אתה מביט עליה, אבל אם אתה מסתכל אם אתה לא מסתכל בעיניים של הרב, אז אתה יכול לראות פה הרבה דברים קשים. אתה מסתכל בעיניים של הרב, אז כל הדברים הקשים, אתה מבין את מגמתם. אתה לא אומר שהם לא קשים. עד רבה, ספרות התקדש, הסופרים התקדשו, הרבה דברים יצטרכו לעבור פה. רוח טומאה יחלוף, ככל רוח הטומאה בכלל, הכל יעבור יעבור. כי הנבואה תתקיים, זה ברור, זה רק תראה למים טהורים, תרתם כל תומותיכם, כל גילוליכם יתאר אתכם. ואם חס וחלילה ברור לכם שהם יוצאים לארץ בלי טומאות, אז לא הייתה מתקיימת הנבואה, יעלה על הדעת דבר כזה. ולכן יהודים צדיקים מקפידים לקיים את כל תנאי הנבואה, כדי שדבר אחד מדבריו ישוב ריקה. אז זה מה שמתרחש. אז יש לה ספרות, וזה טוב שיש לה ספרות. עכשיו, בלי כניסה עכשיו לרזולוציות הפרטיות, אבל המציאות הכללית, אתה צריך לתפוס מבחינת תסמין, ביטוי, מה זה מבטא? זה מבטא את התחייה, זה מבטא את הרוח הכללית. יש פה ישות כללית, שיש לה צבא. זה כבר לגמרי. צבא התחילה להכיר במלחמת העולם זו. מה הוא מדבר? על הגידות נהגי הפרדות. אז זוהי צבא, אבל תבינו, עובדה שהרב צדק, אתם מבינים? היה שם דוד נעלים, נגיע פה אותו, שהוא הרב אומר, זה. ותראו איפה אנחנו עומדים ביום. והרב, שהוא דרך מה שהוא רואה שם, הוא כבר רואה את מה שקורה היום, והוא רואה הרבה רחוק ממה שקורה היום. הוא רואה בעוד 100 שנה, בעוד 500 שנה. והכל כבר כלול בנקודה הזאת שאני מדבר. ומכל זה, על כולם יודעתי שיש לה אור חיים מיוחדים. עם ישראל חי. וכשעם ישראל חי, הוא לא יכול להאמין בית ישראל. הוא שב לחיים המיוחדים שלו. יש לה אור חיים מיוחדים. הוא לא רק חי, הוא יש בו אור חיים. אור חיים זה נשמת החיים, זה חיי החיים. זה תואר החיים. שמאתרים אותה, או מאתרים את העולם כולו על ידה, האור החיים של עם ישראל יופיע פה ספרת חיים אחר, משהו אחר שהעולם לא מכיר אותו. זה לא רק שעם ישראל חי, אז הנה גם משפחת עמים קיבלה עוד משפחה. היא לא קיבלה פה עוד משפחה, משפחת העמים, כי עם ישראל אף פעם לא אחד משפחת העמים בצורה פשוטה. לבחור לנו את נחלתנו, את גאון יעקב, אשר יבצלע, ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלינו. זה יעשה, אבל אור החיים הוא מאתר אותה. זאת אומרת, לעם ישראל יש שאיפה, לעם ישראל יש אתרת, לעם ישראל יש תוכן שהוא על הראש שלו, והתוכן הזה שהוא תמיד שואף למשהו גדול מהחיים, עליון מהחיים, קדוש מהחיים, מסגר מהחיים. והחיים האלה, שהם תמיד הולכים וחושפים את משהו גדול מהחיים, זה הדבר המיוחד לחיים של עם ישראל. זה טבע החיים של עם ישראל. והתוכן הזה מאתר את העולם כולו על ידה. העולם כולו יקבל משמעות אחרת מתוך תחיית עם ישראל, מתוך חיי עם ישראל, מתוך שעם ישראל יהיה חי. וכשעם ישראל יהיה חי, אז הוא חי את אור חייו, את אתרת חייו, ומראה לה, זה האידיאל של כל האנושות כולה. ועל ידי כל זה יחד, שתופיע פה תחיית עם ישראל בעוצמתו, בחיותו, באור חייו, אור חייו של עם ישראל, זה יהיה אשר יהיה. הרבה נגיד את בו, בפסקה הבאה, אור חסד עליון מתנוצץ, שם השם יהיה אשר יהיה הולך ומתגלה, אבו גודל אלוקים. על ידי כל זה יחד, היא יודעת את חוסנה, כי עוז לה באלוקי אמת. באמת מה שהולך ומתגלה פה, קידוש השם הגדול, הופעת שם השם הגדול, התגלות שם השם, במלוא שיעור קומתו, כפי שהוא בא בתחיית עם ישראל, בהופעת החיים הישראלים, כלומר, אור החיים הישראלי, שהם הולכים וחושפים את משהו גדול בחיים, וגדול לאין קץ בחיים, וזה אלוקי אמת. כן, מי רוצה לומר פה משהו? שהבנתי מה אמרת. אתה מקשה? אתה מציין? אני לא מבין מה השאלה בדבריך. תשובה, אני שומע את דבריך. אני לא שומע מה...
מדוע יש לנו משהו
עקרוני הרב עונה לשאלה שלך בפסקה מפורשת בעמוד קוף נון ב.
כן, זה
שם זה משמע
רק משמעות
בשביל זו שההשפעה לך, אבל
לא
באמת שיש
משמעות לבנים. לא נכון, ממש לא נכון. כדי לאחד, כמובן, זה לגנית העולם, צריך לשאול את הסריב,
כדי שיהיה... אבל
אתה
תבין, כדי לאחד... אבל אתה טועה, אתה טועה בהבנת הפסקה. זה פה לא מדובר פה עכשיו על... זה שנוצר עם, ועכשיו אנחנו לפתע עומדים ואומרים, רגע, יש פה איזה קאץ', איזה בעיה, כי האם יכולים לרוץ קדימה, אבל מה יקרה? העסק פה לא כל כך עובד טוב, אם נשאיר פה את כל האנושות מאחור, אז בואו נארגן השפעה וקבלה. זה לא. אולי זה מתאה הסגנון של הכתיבה של הרב, שמעלה על הדעת שזה המציאות, אבל לפעמים יש כמה דוגמאות, גם פה בספר, לדברים כאלה. זה מה שהסוגיה פה היא, אתה צריך לחשוב עליה כאילו באזור של לפני שנברא העולם, או לכל הפחות בשלבי ייצור העולם הבסיסי, כי מדובר פה על האחדות המרוממה המוכרחה לבוא בעולם. והיה ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה רעיון מאוד לכתחיל שיהיה השם אחד ושמו אחד, וכשהשם אחד ושמו אחד, אז זה כולל בו את הכרח השלמות, שהוא הכוח המושך היותר אידיאלי. זה היסוד שיוצר את האורגניות בעולם, ועל כן נוצר העולם בצורה כזאת שיש בו באמת את הנשמה, יש בו את האיברים, ולמרבית התדהמה, אז הנשמה מקבלת משהו מהאיברים. היא לא מושפעת, אבל היא מקבלת. יש איזה ערך שהדברים יופיעו בצורה כזאת, וצדדי כישרונות מסוימים צריכים להיות חסרים מישראל. אז הם חסרים, הם נוצרו מראש חסרים. כל פנים, בעולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, אז עם ישראל יש בו צדדי כישרונות חסרים. הוא אומר, אבל כתוב שלא חסר בו כלום. אז גם זה כתוב בעמוד... זה עמוד... עמוד קוף חפתית בדחתית אומר, דומה הוא בזה ערך ישראל הנושא הידות בין העמים לערך האדם בין כל הבריאות. לבריאות רבות יש יתרונות שאינם באדם, אבל הצירוף הכללי של הסגולות ועליית הרוחניות על ידם להשכיל וסדר לג'יבות של הכוחות הכלולים בו בכוח ובפועל, זה עושה את האדם לחטיבה עליונה בעולם. כן, ישנם עמים רבים שלהם כישרון מיוחד יותר גדול ממה שנמצא הכישרון ההוא בישראל, אבל ישראל בתור התמצית של האנושיות כולה מקבצים בקרבם את סגולות כל העמים כולם ומתאחדות בתוכם בצורה אידיאלית קדושה ואחדות משרה. אז ישראל זה כן ככה דקולה, כן, ויש בו את הכישרונות שיש בכל העמים כולם, אבל עדיין המחשבה ש... אז אם כך לא צריך את הדברים, אפשר לסדר בלעדי. איך אני אגיד לך משהו אחר, אבל בשלב זה אני אומר לך, זה לא. כי זה נכון שבעם ישראל מנו מלכה, מנו כהנה, מנו ואב, ומציון נכלל יופי. ומכל מקום, אתה רואה שאת בית המקדש צריך לבנות על ידי חירם ונפצור, ועוד הרבה דברים שהם יכולים לבוא אפילו לתת סדרי... אמרנו משפטים באמצעיתה של תורה, על הבא הפנימית של התורה, איך היא מתמסרת על ידי הפרשה המרכזית בתורה, איך קוראים לה, איך קוראים לספר העיקרי של עיקרי אמונת ישראל בתורה. יש שמות יותר יהודים, לא? זה לא מקרי, ממה של מלכות, זה דווקא רות. אז כי זה עניין אחד, כי זה הסדר האלוקי, ככה הדברים צריכים להופיע, כדי שיהיה השם אחד ושמו אחד. מה האמת שנמצא בדברים הלא נכונים שלך? שזה נכון שבשפה פנימית, נסתרת, אז אומרים, אילולי חטא אדם הראשון, אז לא היה גויים בעולם. כל האנושות היא הייתה ישראל. ואז הם מסדרים לא היינו מסתדרים בילדיהם, פשוט זה לא, זה לא היה אופציה כזאת, אין, אין מציאות כזאת. אין גויים, כי אין גויים, אז אנחנו מסתדרים טוב לבד. אבל זה, זה נעוץ, זאת אומרת, שספרים לך את סיפורי האדם הראשון האלה, אז זה בא להגיד לך את האידיאל התכליתי. והאידיאל התכליתי, גם על זה הרב מדבר פה בימון וגוף... נון וב, ראויה היא אנושות שתתאחד כולה למשפחה אחת, וחדלו אז כל התגבורות וכל המידות הורות היוצאות מחלוקי עמים וגבולותיהם. כי כל המציאות הזאת שנוצרו העמים, זה כתוצאה מהחטא, אפילו בלי הרבה רוחניות. אז אפשר לדעת את זה, גם מי שהתבקיא מעט שהוא בן חמש במקרא, יודע ששבעים האומות מופיעים כתוצאה מדור הגול ודור הפלגה, ומשם נפלגו כל הארץ לשון תואב. לארצותם, לגוייהם, ויהיהם בארץ אחר המבול. אז הכל כתוצאה מהרדנה וירד את המגדל שעשו בני אדם, ירידת האור האלוקי במציאות, אז זה מה שהולך ויוצר פה את שבעים העמים, ואז מתוכם הולך ומתברר לך לך אל הארץ אשר אקה, הסגולה בלב מכל הקליפות. אבל האידיאל הפנימי שתשוב הארץ להיות שפה אחת ודברים אחדים. וראויה האנושות שתתאחד כולה למשפחה אחת, וחדלו אז כל התגרות וכל המידות הרעות היוצאות מחלוקי עמים וגבולותיהם. טוב, אז יום אחד זה יגיע, יום אחד זה יגיע, אבל זה אחרי שאנחנו ניבנה ונשתקם, על ידי שכל חלקי נשמותינו שיתפזרו מאיתנו, והלכו ונוצרו בכלל כל העמים, יצר גבולות עמים למען מספר בני ישראל, כי חלק השם אמרו יעקב חבל נחלתו. ושבעים האומות התכנסו אל תוך שבעים נפש שבהם ירדו עובדיך מצרימה, וכל הנפש הבא לבית יעקב הבא מצרימה היא רק אחת, וככה תחזור כל הנפשות למצב הזה, ואז אז לא יצריך מות העולם, זה לא צריך אותם, הם תוקנו, התעלו, חזרו, שוקמו, נבנעו בתוך המציאות הכנסת ישראלית, וכל שב במקומו בשלום. טוב.